Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
לוקחים הקברניט את ההגה. כתבתה של דיאנה בחור מתוך מוסף כלכליסט יוני 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת אורנה ארב. עריכה טכנית אלעד לוין. האחד נולד בכנרת, השני גדל ביחטות, ושניהם מעולם לא יצאו מהים. מסלולי החיים של ירדן גרוס ודור אביב הקבילו במשך שנים, עד שבפגישה מקרית נולדה אורקה AI, המובילאי של הספינות. הסטארט-אפ היומרני כבר משווק מערכת למניעת תאונות בים, ושואף בבוא היום גם להשיט ספינות באוקיינוס בלי אנשי צוות. ירדן גרוס גדל על המים. למשפחה שלי היו ספינת תיירים ושלוש מסעדות בחוף לידו שבכנרת. מאז שאני זוכרת עצמי, הייתי יושב לקפטן על הברכיים כשהיה מסיע תיירים, והוא היה מראה לי איך גורמים לאונייה להפליג, הוא מספר. למעשה, אפשר לומר שהוא בא לעולם בזכות המים. אמא שלי, ליזבט, היא הולנדית שביקה בארץ והתאהבה באבא שלי, צחי, שלקח אותה לסיבוב בספידבוט שלו בכנרת. הוא מתאר התאהבות שכאילו נלקחה מסרט של יהודה ברקן. בגיל 23, אמא עברה לטבריה והתגיירה. היא בחורה קשוחה, למדתי לשחות מזה שהיא פשוט זרקה אותי למים. כך גם למדתי שהסוד של הים הוא שצריך לשמור על קור רוח, להבין מה קורה, להבין את הזרמים, איך הים עובד. את הנאורים שלי, בכנרת, העברתי בחילוץ אנשים שרוח סחבה את המזרן המתנפח שלהם ללב האגם. גם דור אביב גדל בים, אבל במים מלוכים. אביב הוא דוקטור עמוס רביב, ממקימי המרינות ביפו ובתל אביב, שאותה גם ניהל, והיה גם דירקטור ברשות הנמלים והמזכיר הכללי של ארגון המרינות העולמי. אני ואחיותיי נולדנו בים, הוא מספר. ההורים שלי סקיפרים, ובכל חנוכה, פסח וחופש גדול, המשפחה שלי יצאה למסעות. באלבום הילדות המשפחתי הוא מתועד בים מגיל 8 חודשים, וכל שהשנים מתקדמות רואים אותו מתבגר על הסירה, משחק קלפים עם אחיותיו על הסיפון, מקרצף איתן את היחטה ומצטופף איתן בקבינה לפני השינה. אני זוכר את עצמי בסירות מגיל צעיר. הפלגתי גם בים מזעזע, בגלי ענק, כשהרוח כל כך חזקה עד שהסירה נוטה הצידה ואתה יושב על הקיר, ממש על החלון שכולו מים. עד היום מרגיש לי טבעי להשיט את הבית שלך לכל מקום. מסלולי החיים של גרוס ורביב, בני 34 כיום, עברו בתחנות דומות. באופן טבעי, הם שרתו בחיל הים. גרוס כמדריך קורסי צוללנים ורביב כמדריך לוחמי דבור. השניים נפגשו לראשונה רק בקורס המפקדים של החיל, התיידדו, אך משם מסלולי חייהם התפצלו שוב. גרוס השתחרר, עשה תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי בהרצליה, והקים את הסטארט-אפ NG, שפיתח פלטפורמה לחיבור רכבים לסמארטפונים כדי להטריע על תקלות ולהשוות הצעות מחיר ממוסקים. עשינו דברים יפים, אבל היו בעיות במודל העסקי, והמיזם נסגר לבסוף בתקופת הקורונה, הוא מספר. אבל יצאתי משם עם הרבה צלקות בגב שלימדו אותי איך להקים חברה, לגייס אנשים וכסף, לבנות מודל עסקי, מוצר טוב ואסטרטגיה. רביב לעומתו המשיך לשירות קבע. הייתי מפקד מאורך ו-250 חניכים עברו תחתיי, הוא מספר. לפני השחרור אמרו לי, אתה גם מדריך, גם סקיפר, גם טוב בלכתוב ספרות וגם אחראי. בוא תכתוב לצהל תיק הדרכה להפעלת כלי שיט אוטונומיים. אז נפגשתי עם גורמים מקצועיים בחיל האוויר, התעשייה האווירית ורפאל, עשיתי התאמות לשיט, עגינה, תימונים, טיפול בתקלות וכתבתי הוראות מפעיל. יכולתי להמשיך כי התחום נורא עניין אותי, אבל עשיתי טעות נוראית והלכתי ללמוד הנדסת חשמל בטכניון. למה? כי אבא שלי אמר שיש בזה הרבה כסף. הייתה לי חוויה מזעזעת שם וסבלתי מחרדת בחינות. בפעם הראשונה בחיי נתקלתי בקיר שלא יכולתי לעבור אותו וזה שבר אותי. נכנסתי לדיכאון, הלכתי לטיפול פסיכולוגי, עד שעזבתי ועברתי ללימודי תעשייה וניהול, ונפתחו לי הצ'קות. התחנה הבאה שלו הייתה בסטארט-אפ קורטיקה, שפיתח מערכת לזיהוי פנים. למדתי לתכנת בעצמי, וכתבתי את הקוד שעשה אוטומציה לכל הפעילות. הוא אומר, משם המשיך לאורקם של אמנון שעשוע, שפיתחה מוצר שמאפשר ללקויי ראייה לקרוא טקסטים ולזהות פרצופים, ואז פגשתי את ירדן במקרה ברחוב. הוא נזכר. מה שהחל כשיחת השלמת פערים שגרתית בין חברי עבר, התגלגל לימים לשיתוף פעולה עסקי שהוליד לימים את הסטארט-אפ אורקה AI, ששואף להיות לא פחות ממובילאי של הספינות. גרוס משמש כיום מנכ"ל החברה, ורביב הוא סמנכ"ל הטכנולוגיות שלה. היה אז הייפ סביב מכוניות אוטונומיות, כולם חשבו שזה קורה מחר, ורצו להיות אלה שיפתחו את זה, אומר גרוס. אז באותה שיחה בינינו, דור ואני התחלנו לתהות בכל אם אפשר להטמיע משהו דומה בחיל הים. בכך, פחות או יותר, זה הסתיים אז, ורק הרעיון המשיך לחרסם בראש שלי. נפגשתם במקרה ברחוב, דיברתם על ספינות אוטונומיות, וכל אחד המשיך בדרכו? המשכנו בחיים שלנו. אני עזבתי את אנג'י ונסעתי לאינדונזיה עם אחי כדי לנקות את הראש ולגלוש. גלשתי שם בים כל היום וראיתי את התעבורה הימית המאוד גדולה, מלא אוניות ששתות שם לאט לאט, ופתאום חשבתי שאפשר להביא לעולם הספנות את היכולות האוטונומיות ואת החיבור של רכבים לענן. כשחזרתי לארץ, הטלפון הראשון שלי היה לדור. למה? נזכרתי שכמה שנים קודם הוא סיפר לי שהוא עוסק בכלי שיט בלתי מאוישים. הוא היחיד שהכרתי שעוסק בזה. מתברר שהרעיון התבשל אצל שניהם בערוצים מקבילים. לי היה אירוע מכונן בטיול אחרי צבא שעשיתי עם אבא שלי בגיברלטר ביחטה, משחזר אביב. אני ממש זוכר את הלילה שבו הייתי לבד על הסיפון. אבא שלי ישן למטה וראיתי אור בקצה האופק. לא ידעתי אם להעיר את אבא שלי כי אולי זה משהו מסוכן. ומצד שני, אבא שלי כמעט בן 70, אני לא יכול להעיר אותו על כל שטות. בסוף החלטתי להעיר אותו וזה היה מזל גדול כי היינו על מסלול התנגשות ישיר עם ספינה גדולה. עוד לא חשבתי אז על בינה מלאכותית, אבל החוויה הזאת נצרבה בי בגלל הפחד והאי ודאות מה לעשות. מה הרגשת כשירדן הרים אליך טלפון עם הרעיון שלו? יוריקה, זה הגיע בול בזמן למשבר גיל 30 שלי. עבדתי קשה, למדתי קשה, עשיתי כל מה שאמרו לי, ועכשיו אני בא כל בוקר לעבודה ורק רוצה ללכת הביתה. הרגשתי שאני עובד קשה בשביל אנשים שכבר עשו את זה, ועכשיו אני רוצה להגשים חלום שלי, ליצור משהו בעצמי. ומה אמר אבא, שאומנם יורד ים, אבל רצה שהבן שלו יהיה מהנדס חשמל? באתי לסירה של ההורים שלי בהרצליה, וזרקתי לאוויר שאני חושב להקים משהו משלי עם שותף. אבא שלי באמת ישר ניסה להוריד אותי מזה, כי זה מסוכן, ומה אתה יודע? אבל בסוף הוא המתיק את זה ואמר, אם אתה הולך על זה, אנחנו מאחוריך, וגם נתמוך בך 3 חודשים כלכלית. הרגשתי שהכל מכוון אותי לעשות את זה. לא הייתי סולח לעצמי אם הייתי מגיע לגיל 40 בלי שאפילו ניסיתי. ידעתי גם שירדן מגיע עם צלקות מהסטארט-אפ הקודם שלו, וזה הפחית לי את החששות. אמרתי לעצמי שיש כאן הזדמנות אמיתית עם בן אדם שטוב בכל הדברים שאני לא טוב בהם, ושצריך בדיוק את כל הדברים שאני טוב בהם. איך מזהים ספינה במרחק 8 קילומטר מבעד לערפל? החלום שאותו מבקשים שני החברים הוותיקים להגשים הוא פיתוח מערכת אוטונומית לניווט ספינות בים. המערכת שפיתחה אורקה, שהוקמה לפני 4 שנים, כבר ערכה ניסויים מעשיים ביפן. אבל שניהם מודים כי בשלב זה הטכנולוגיה לא בשלה מספיק לאוטונומיה מלאה בתנאים כל כך מורכבים של ספינות ענק, רגולציה לא פשוטה ואוקיינוסים שהתנהגותם אינה צפויה. בינתיים, הסטארט-אפ שהקימו פיתח מערכת שמנטרת אין ספור תמונות, סרטונים ונתונים מהספינות שבים, כמו העומק שלהן במים, כיוון ועוצמת רוח, מיקום, מהירות השייט, זווית ההגה, כיוון הפלגה והפרעות שבמרחב, קרחונים, ספינות אחרות וכו'. את הנתונים הללו היא מצליבה ומנתחת בזמן אמת כדי לספק התראות להפלגה לא בטיחותית ולבצע חיזוי סכנות. המערכת הקיימת מתהדרת בתו תקן יוקרתי מרשות הספנות האמריקאית, ובעתיד הלא רחוק היא אמורה לקדם השתה של ספינות אוטונומיות, הכל בעזרת בינה מלאכותית. עולם הספנות הוא מסורתי מאוד ולא מונחה נתונים, מסביר אביו, וזו המהפכה שאנחנו רוצים לחולל בתחום, לספק תובנות מבוססות נתונים כדי לשפר את בטיחות השייט. אם טסלה ומובילאי אוספות חוויות מכל הנהגים כדי לייצר מוח קולקטיבי שלומד ומבין איך לנהוג, אנחנו בונים מוח קולקטיבי של קפטנים. לפי הסוכנות האירופית לבטיחות ימית, EMSA, בכל שנה מתרחשות כ-4,000 תאונות ימיות שגובות חיי אדם וגורמות לנזקים כלכליים וסביבתיים חמורים. עיקר התעבורה היא של אוניות מסחר, תעשייה שהתגלתה כחיונית במיוחד מאז שהקורונה השביטה את ענף התעופה והקפיצה את מחירי השינוע הימי. הקורונה האיצה גם את תהליך החיבור של אוניות לענן, מסביר אביו. זה לא היה ככה לפני כמה שנים. אונייה פעם שידרה נתוני GPS וזהו, אבל כיום לכל אונייה יש תקשורת לוויינית בפס רחב וחיבור לענן. זה מה שהקפיץ את אורקה קדימה, כי בעזרת הנתונים הללו אפשר לנהל מרחוק את הספינות. ספינה היא כבר לא אי שצף ממקום למקום. הטכנולוגיה הפכה אוניות ליותר חכמות ושיפרה את האופרציה, היעילות והבטיחות שבהן, קידמה אותן לעבר אוטונומיות. כפי שעולם התעופה התקדם מאוד בשנים האחרונות, יש טייס בקוקפיט, אבל 95% מהזמן הוא כמעט שלא עושה דבר חוץ מלפקח על המערכות שעושות את עיקר העבודה. זה גם מה שיקרה בעולם הספנות. אורקה הייתה יכולה להציל את הטיטניק מתביעה? לטיטניק לא הייתה שום מערכת, חוץ מבחור על הסיפון, שהיה צריך לזהות את הקרחון בחושך. לנו יש מצלמה טרמית ובינה מלאכותית שהייתה מפענחת את התצלום, מזהה שמדובר בקרחון ומתריעה על סכנות התנגשות מספיק זמן מראש כדי להסיט את כיוון הספינה. הטכנולוגיה כבר בשלה לספינה אוטונומית? עוד לא. בשלב הנוכחי, אנחנו רק מספקים תובנות לצוות שעל הספינה, אבל בהמשך אנחנו נאפשר להוריד תפקידים ממשיים בעזרת אוטומציה. התפקיד הראשון שירד יהיה האיש על הגשר, Watch Keeper, מי שצופה מהסיפון כדי לאתר סכנות ולהתריע להן. זה תפקיד סיזיפי מאוד, לעמוד במשך שעות על גבי שעות ולהסתכל לחוצה בהפלגה שיכולה להימשך גם חודש. המערכת שלנו תוכל להחליף אותו בצורה מאוד טובה. אחרי האיש על הגשר, נעשה אוטומציה לעוד תפקידים ונגיע למערכת שמורידה לבד את מהירות השייט במזג אוויר קשה, יודעת למנוע התנגשות וכולי, עד שנגיע למטרה הסופית שהיא ליצור תשתית מלאה לספינה אוטונומית מסחרית שתפליג בטוח, יעיל וגם מהר. והקפטנים ייעלמו מהעולם? בשלב האחרון, המערכת תהיה כל כך מתקדמת שכבר לא נזדקק לאנשים על הספינה, וגם יהיה בקפטן, הוא יעסוק בבקרה בלבד, לא בקבלת החלטות. האונייה תנווט את עצמה, ובעזרת לוויין, מנהל הצי יעשה בקרה על 50 אוניות. גם היום יש שייט אוטומטי באוניות. מה ההבדל? אוטופיילוט מביא אותך לנקודה שעליה הסירה צריכה להגיע, אבל לא מונע שום תאונה. זה כמו בקרת שיוט ברכב, היא רק שומרת על מהירות וכיוון. אנחנו מתמקדים כרגע בבעיות של בטיחות, אבל תוך כדי מניחים את היסודות הטכנולוגיים לשייט אוטונומי. מה האתגרים שייחודיים לים ואין בכביש? פרט לטווחי התגובה והמרחקים השונים, יש אתגר גדול להבין בעזרת מצלמה שסירה נמצאת במרחק 8 קילומטר ממך ולא 2 קילומטר או 5 למשל, מפני שמעבר לאתגר החישובי, יש פרמטרים שמקשים עליו כמו עננות, ערפל, המקם שקשה לעבוד איתו כי הוא מיועד למפעיל אנושי וכו'. אז היינו צריכים לעשות מיפוי של איך נראית סירה באורך 100 מטר בערפל, בשמש, בטלטול ועוד, כדי לייצר עומדן מרחק מספיק טוב באמצעות מצלמה. סך הכל, רשמנו 4 פטנטים ייחודיים, בין היתר על איסוף דאטה מאונייה בצורה חכמה ופילטור של נתוני רקע לא רלוונטיים שמשאיר רק את האירועים המעניינים לניתוח. השייט האוטונומי יקדים את הרכב האוטונומי? הבעיה הטכנולוגית יותר קלה ולכן היא יותר בהישג יד. מסביר אביו. יש פחות מקרי קצה כשמפליגים באונייה. בים טווחי התגובה הנדרשים הם 5 עד 12 דקות למניעת אירוע. המרחקים הם 20 קילומטר ולא 100 מטר. זה לא כמו בכביש שיכולים לקפוץ לך פתאום הולכי רגל למשל, ואתה חייב מהירות תגובה של שנייה. עדיין יש מורכבויות טכנולוגיות, אבל זה בר השגה לעומת שלב 5 ברכב אוטונומי שעדיין לא יודעים מתי בכלל יקרה. מצד שני, מובילאי וטסלה הן מפלצות ענק ואתם סטארט-אפ קטן. הדרך לנצח חברות גדולות היא ללכת על בעיה פשוטה ומאוד ממוקדת, אומר גרוס. אפשר להגיע למצב של ספינה שמפליגה עם צוות קטן יותר בזכות הישענות על הטכנולוגיה שלנו. פיילוט בתוך 2, ספינה אוטונומית בתוך 5. גרוס ורביב אינם מדברים באוויר. בפברואר האחרון, אורקה ביצעה שייט לדוגמה של אוניית מסחר אוטונומית ראשונה בעולם מסביב לטוקיו, יפן, בשיתוף ענקית הספנות היפנית NYK והמכון הטכנולוגי מונו הקובי שבטוקיו. לפי דיווחי החברה, הספינה הפליגה 40 שעות, הלוך ושוב, לאורך 400 קילומטר כמעט, ללא התערבות יד אדם, וביצעה בהצלחה 107 תימונים אוטונומיים להימנעות מהתנגשות ב-500 כלי שיט שניקו בדרכה. איך מבצעים פרויקט כזה? אספנו שנה וחצי נתונים על הספינה כדי ללמוד אותה, מסביר אביב. הושבנו קפטן על החוף מול מסקים שראה 360 מעלות דרך העיניים של המערכת עם מנוע והגה מרוחק כדי לוודא שהכל בסדר. באירוע משמעותי אחד, הספינה לא ידעה לתמרן את הכניסה למזח, אז הקפטן ניהל את זה ידנית מרחוק. אבל הדילוג מפרויקט הדמו הזה לספינה אוטונומית לגמרי מורכב וידרוש עוד זמן. מתי להערכתכם זה יקרה? בעוד 2 נתחיל פיילוטים ראשונים למערכת שמחליפה את התפקיד של הצופה בגשר, והשאיפה היא להגיע לספינה אוטונומית בתוך 5 שנים. יש כאן גם עניינים של רגולציה שצריך להסדיר, לא רק טכנולוגיה. יש בכלל שוק לספינות אוטונומיות היום? אין עדיין לקוח שאומר, אני רוצה ספינה אוטונומית. וזה מובן, התחום מאוד חדש, יש חששות, אין רגולציה, ויש הרבה בעיות שצריך לפתור. אז זה ייכנס בצורה הדרגתית, והטכנולוגיה תקדים את הפסיכולוגיה. כלומר, נראה את היכולות בשטח לפני שנראה אוניות מסחר גדולות מאמצות אותן. אבל הסוף ברור, יהיו ספינות אוטונומיות ללא אנשים עליהן. מה לגבי חברות ביטוח? הן בטח ישמחו כבר עכשיו למקדמי בטיחות כמו המערכת שלכם. אנחנו בשלבים ראשונים של בחינת שיתוף פעולה עם חברת ביטוחי האוניות הגלובלית, North P&I, אבל זה תחום מורכב. לוקח זמן לשנות את דפוסי החשיבה של חברות ביטוח שהן גופים שמרנים יחסית, ובתחום הימי עוד יותר. מה שיגרום להן להבין את זה הכי טוב הוא שהמערכת שלנו תותקן בהרבה יותר אוניות, ותראה עד כמה היא הורידה את האירועים המסוכנים ואת התביעות שבעקבותיהם באופן רוחבי. חברות הביטוח צריכות הוכחות בשטח. אנחנו לא בעניין של פינוקים הדוניסטיים, זה ביזנס צנוע. הכניסה למשרדי אורקה נראית כמו טעות בניווט. הם ממוקמים בבניין הצמוד לתחנה המרכזית בתל אביב, מול הגשר הסואן לאוטובוסים שעולה לתחנה. לא המקום שבו הייתם מצפים למצוא חברת הייטק, אבל הכניסה פנימה שואבת את המבקר מיד לעולם אחר, חללים מעוצבים בסגנון באוהאוס עם הגאי אוניות בכניסה שמזכירים לנוכחים במה עוסקים כאן. מה הסטארט-אפ חדשני עושה במקום כמו התחנה המרכזית? זה בכוונה, מסביר גוס. אנחנו עדיין לא גוגל, רק סטארט-אפ צנוע, וכשבאים למשרד, צריך שהעובדים גם ירגישו את זה. בפנים יש להם משרד יפה, והמחשב והשולחן הכי טובים, והאווירה טובה, נוחה וכיפית. אבל אנחנו לא יושבים במגדלים הכי מגניבים בתל אביב, כי זה לא ה-DNA שלנו. ואם עובד לא רוצה לבוא, כי אנחנו לא יושבים במגדלי חג'אג', אז עדיף שהוא לא יבוא. גוס ורביב אוהבים לדבר על ה-DNA הייחודי שנדרש כדי לעבוד בחברה שמעסיקה כבר 50 עובדים. לאנשי ים יש טייפקאסט מסוים, שונה לגמרי מזן של טייסים למשל, מסביר רביב. יש להם אפס אגו, כי עבודת הצוות מאוד חזקה, ואתה חייב לשים את טובת הכלל לפני טובתך האישית. המסורת בים היא שלא אוכלים לפני שלכולם יש אוכל בצלחת, כי אם לא עובדים בצוות, הכל יתפרק. ואין גם מקום להתפנק כשאתה חי בהפלגות לתוך הלילה, במזג אוויר קשה, באווירה של אי ודאות, כשאתה חייב לפעול בתנאי לחץ ולפתור בעיות כצוות. כל זה מעצב אותך לעבוד בשיתוף. אין אני, יש אנחנו. אנחנו רגילים לראות יוצאי 8200 בסטארט-אפים, לא מפקדים מחיל הים. במה שונה ה-DNA שלכם? מאנשי 8200 לא מצופה להיות אנשי צוות מצוינים, אלא להבין מאוד לעומק בתחום שלהם. אבל בספינה מקדשים צוותיות, ואין דבר כזה סוליסטיות. אם מישהו בספינה לא מסוגל לבצע את התפקיד שלו, תמיד יש מישהו אחר שידע למלא את מקומו. וזה היתרון שאנחנו מביאים לאורקה מהניסיון שלנו בחיל הים. העובדה שאנחנו יודעים מה זה להתמודד עם בעיות אמיתיות בתנאי לחץ בצוות קטן. זה עולם וסגנון אחר ממה שמכירים מחברות אחרות. אני וירדן רצינו לבנות צוות מקצועי שיוביל את החברה קדימה באפס אגו, לא לחלוש, אלא להביא מקצוענים ולתת להם לרוץ. אנחנו מכירים במגבלות שלנו, ולכן אנחנו הכי צעירים בחדר. כל צוות ההנהלה שלנו הוא חבר'ה עם שיער לבן בגיל של ההורים שלנו. אנחנו רוצים לשמוע את הניסיון שלהם בא לידי ביטוי. אורקה גייסה עד כה 15,600,000 דולר מקרנות ההון סיכון, מיזמה, OCV ופלייפר. עם לקוחותיה נמנות כמה מחברות הספנות המובילות בעולם, ובהן TMS גז, מרן טנקרס ולצקו. החברה כבר מייצרת הכנסות, ולמכיוון שהיא עוד בהליכי צמיחה, היא עדיין הפסדית. כעת אורקה יוצאת לסבב גיוס שני, כשהשווקים במצב לא אידיאלי לזה, על רקע הקריסה במחירי מניות חברות הטכנולוגיה, בעיקר אלו שעדיין לא מציגות רווחים. אתם אופטימיים לגבי סבב הגיוס המתוכנן? היו כמה משקיעים אסטרטגיים שהובילו את הסבב הראשון, וכבר יש כמה מתעניינים לסבב הבא, אומר גרוס. החברה מאוד צמחה בשנה האחרונה בהכנסות שלה. תחום ההובלה הימית אומנם מסגשג מאז הקורונה, אבל מאיפה הביטחון שתגייסו בשוק שבו הכסף כבר לא צומח על העצים? דברים יכולים להיות קשים אם ימשיכו לעלות ריבית, אבל קרנות תמיד יגייסו כסף והן צריכות להשקיע אותו, אז שווים של חברות קצת ירדו, וזה בריא. אם אתה מגייס בשווי מופרך, ולא מצליח לגדל את החברה לגודל הזה, בסיבוב הבא תקבל כף על הפנים. השווים שראינו בשוק ההון בשנה שעברה היו מטורפים, ועכשיו המשקיעים עוצרים רגע לראות לאן זה הולך, אבל בסוף יש להם עדיין המון כסף להשקיע. הענף מתנקה מהחברות המנופחות אוויר. יש שמחה לעד? אנשים אוהבים לקרוא על הנפילה של כל החברות האלה, אומר רביב. קינינו באנשים האלה, עכשיו הם אכלו אותה וכולנו שמחים. יש פה שמחה לעד, בישראל ספציפית, אבל זה לא קורה לחברות מאוד מפוקחות ומאוד ריאליסטיות שעובדות קשה ובונות מוצר אמיתי עם טכנולוגיה אמיתית. ושם אנחנו נמצאים, אוספים נתונים מהשטח, מאבדים טכנולוגיות לאוניות ומראים אותן ללקוחות. היו כאלה שמחו חלום ועשו זילות לשוק, מוסיף גרוס, אבל הם לא הרוב הגדול של הענף. חלק מהשמחה לעד נובעת מההדוניזם, ניקור העיניים עם שלטים משוגעים באיילון, חופשות במלדיבים ומסיבות פסיכיות. אצלנו שום דבר לא השתנה. אף פעם לא היינו במסיבות ובפינוקים קיצוניים, ואנחנו לא עושים את זה גם היום. אין אצלנו ברז של רמן, רק happy hour שבועי עם בירות, ופעם בשנה אנחנו עושים יום כיף בארץ, לא במלדיבים. סטארט-אפים היו מאז ומעולם סביבה של אי-ודאות. זו הגדרה שלהם בספר, מוסיף רביב. אני עצוב כשסוגרים סטארט-אפים, כי אני יודע איזו עבודה קשה נעשית שם, כך שאני ממש לא יכול לסמוח לעד. אבל אנחנו אף פעם לא היינו חברה מנופחת. יש פה ביזנס אמיתי מאוד שעובד, ובצניעות. לוקחים מהקברניט את ההגה. כתבתה של דיאנה בחור, מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת אורנה ארב. עריכה טכנית אלעד לוין.